להגיד
את זה. כן, למה לא?
זה העניין.
אל תתבייש.
נכון?
נכון, זה בסדר.
לגמרי, זה בסדר.
כאילו,
כן, נמשיך.
יש דברים ש...
הם קוראים פשוט.
אוקיי, תוכנית אחרונה.
האחרונה.
כי סקרנו כבר את כל הארצות ואת כל הערים ואת כל העולם.
כי הכדור הוא עגול.
והגענו לסוף, הגענו לנקודת ההתחלה.
האמת שיש איזה 80.
אנחנו הנחש שנשך לעצמו את הזנב. כמובן זה לא נכון, יש עוד מלא.
נכון.
יש עוד מלא. אבל הזמן שלנו פה תם, והתחנה פה עושה את השינויים שלה, וזה לגיטימי.
ברור.
ואנחנו עדיין אתה לא תוכל להיפטר ממני.
לא, לא, אני לא רוצה גם.
בסדר, עכשיו אתה לא רוצה.
אני לא רוצה, וגם מילה כבר דיברה איתי.
תשמע, מצד אחד אתה אדם ש... זה חשוב להיות איתו בקשר. אתה אחראי על ה-well-being של הרבה מאוד אנשים.
גם אתה, דרך אגב.
ואתה זה... לא, ברור, ברור. לפעמים גם אני מרגיש שיש אנשים שבקשר כדי שיהיה להם גם... בסדר,
לגיטימי. לגמרי, לגיטימי, הכל לגיטימי.
אבל מעבר לזה... אני נורא שמח שנפגשנו.
גם אני.
נורא שמח שנפגשנו, ואתה באמת בהגדרה של המנץ', הכי מנץ' שאני מכיר, וזה כיף בגילאים האלה, שזה מטומטם שאני בגילאים האלה.
נכון, אבל
זה נכון.
אבל זה נכון.
אתה מגיע לאיזה גיל שאתה כאילו אומר, אוקיי, עד כאן.
נכון.
מהבחינה הזאת, כאילו, דצית, יש את החבר'ה שהיו איתי בזה, אנחנו איתי בזה, זהו.
אבל זה נכון, ממש.
ופתאום בקטע של שידוך מקצועי כזה,
כן.
מאוד מפתיע.
נכון, אבל כיף.
ממש כיף.
איזה כיף זה להיות מופתע.
ממש כיף, ממש כיף. ובכלל, הדברים שאני הכי נהנה זה גם שאתה מביא לי ספרים.
אה.
זה אני הכי נהנה.
נכון, אז חכה, יש עוד כמה.
ואתה מפתיע אותי ביג טיים בדברים שבחורים בהשכלה שלי, שהם חורים, אז אתה מבין, אין מה לעשות. בגלל זה אני מופתע.
נכון.
כן. זהו, אז קודם כל תודה. אז ככה, אם כבר פתחנו את זה שזה סיבוב אחרון.
אז אותו דבר תודה. גם מאוד מאוד כיף, ואתה גם מנש לאללה.
כפר עליך.
כי כן, אתה יודע, וזה, ובתי זה, וכאילו אני מכיר שלפעמים אתה חייב לשים איזה מסיכה, אתה בלי, אתה לגמרי בא...
אני לא מספיק מתוחכם בשביל זה.
אבל זה מה שמגניב, זה התחכום, מה שנקרא. וגם אחורים בהשכלה, מה, המוזיקה, וזה, וקומדיה,
איזה כיף.
אני מבין, לגמרי. אבל יאללה, האמת שספרים יש לי עכשיו איזה כמה חדשים טובים.
יאללה, פצצה.
שאני בזה.
מעולה. כן. מעולה, מעולה.
אז על מה מדברים היום?
אנחנו לוקחים אתכם רחוק וכיף, והפעם הראשונה ששמעתי בכלל את השם הזה, פפואה ניו גיני, גינאה החדשה, שמעתי את זה מדידי מנוסי.
כן.
דידי מנוסי הטייל גם כן, והיו לו הרבה סיפורים, ואני ממש זוכר בתור ילד, שמעתי אותו באיזה... אירוע, כנראה בטח שעם אבא שלי או משהו כזה.
כן, מספר על זה.
מספר על זה. וזה מספר על זה באיזה משהו פראי כזה, שבט, ומה הוא ראה.
ואכלו אותו כמעט בטח.
כן, כן, כן. זה היה באמת מהסיפורים האלה שהם סביב המדורה, שאתה מספר על תרבות זרה, פשוטה מאוד.
אז כאילו פתאום תוך כדי זה שהתחלת עם התוכנית האחרונה הזאת, אז פתאום נסגר לי איזה מעגל ש... פפואה, לא הייתי, כן. אבל כשחשבתי לאן לטוס אחרי צבא, היו לי שתי התלבטויות, או אמריקה הלטינית או פפואה, ופפואה למה? כי היו לי שתי תמונות, כמו אצלך, כן. היה מישהו בצבא אצלנו שחזר מפפואה ושמעתי ממנו סיפורים, טל פיינגר, שהתעלפתי.
סתם חזר מטיול?
חזר מטיול, הוא עשה את הטיול שלו אחרי צבא, והתעלפתי מהסיפורים האלה, אמרתי, יו, זה אין מקום כזה, הכי בתולי, כי כולם נסו לדרום אמריקה, וזה פתאום היה נראה לי מין... זה אחד, ודווקא איש שנדבר איתו עוד מעט, רז, אני זוכר אותו ממש אצל רבקה מיכאלי, בסיבה למסיבה או איפה שזה לא יהיה, עם המחת okay. הזאת, הוא יספר את זה אולי באף, כי הוא חי שם כמה שנים, וזה מין שם כזה שאני אומר, אוקיי, this is the real thing. Mm-hmm. למי ש... דרך אגב, למי ש... וזה אולי כבר יוביל אליה, למי שרוצה חוויה אנתרופולוגית. זה באמת the real thing.
היא עדיין כזאת, החוויה הזאת?
אין שאלה בכלל.
לא השתנה.
השתנה בטוח, אבל יש בה... תראה, היא... אני אמרתי את זה בכמה פעמים כבר בתוכניות אחרות, אבל...
כל דבר פראי שאנחנו מכירים, בסוף הופך להיות משהו מאוד ממוסד, כשיש תיירים, כשיש תיירות, וכשיש...
נכון, אז קודם כל התיירות לשם היא מאוד...
השקעות זרות כאלה ואחרות.
אז קודם כל נדבר על זה איתם, אבל התיירות שם היא עדיין מאוד מינורית.
וואלה.
זה טיול מאוד יקר.
וואלה.
כל מיני סיבות, אבל התיירות לשם היא מאוד מינורית עדיין. זה אחד. שתיים... היא ממש מעבדה, אני קורא לזה מעבדה אנתרופולוגית, מהמון סיבות. אחד היא אי, היא אי השני בגודלו בעולם, זה כאילו זה שטח עצום, אבל מעצם היותה אי, פחות אנשים מגיעים לשם, זה לא איזה יבשת כמו שהגיעו לאמריקה או לאירופה, זה אחד. שניים, המיקום שלה סביב קו המשווה, היא אזור של ג'ונגלים, של יערות טרופים, מאוד עבות ומאוד מסובך ומאוד קשה לתנועה. עכשיו, למשל, אגן האמזונס הוא כזה, ובאמת באגן האמזונס, עד בעשור האחרון, גילו שבטים חדשים, שלא כן, ראו כן. אדם לבן, כאילו אנחנו כן, לא יכולים לדמיין כן. את זה. עכשיו, 500 שנים, 500 שנה כבר מגיעים לאמריקה, הגיעו, והנה, עובדה. אז פפואה היא בדילי של מאות שנים, גם בכמות האנשים שהגיעו, ואני, בלי להיות שם, אני בטוח שיש עוד שבטים שלא גילו אותם, ממש בטוח בזה, אבל אולי נגלה את זה. והאושר שם, בגלל האי ובגלל הקושי או העניין הפיזי שם, אז נוצרו שם באמת כמויות אדירות של שבטים. יש שם מעל 800 שפות ודיאלקטים. 12% מהשפות העולמיות נמצאות בפפואה. עכשיו, זה כלום, זה כמה מיליון.
לא הבנתי את הנתון.
12% מכמות השפות או הדיאלקטים נמצאים בפפואה. מדברים אותם בפפואה.
שוב, כמה אנשים מדבר?
נגיד, יש 100 על 40 מיליון אולי, אני כמעט בטוח.
Okay.
אולי, לא בטוח.
Okay.
אולי פחות. 10 מיליון. Oh, כמו ישראל.
וואו.
כן, אבל עוד פעם, מדינת ענק, היא גדולה מישראל בפי 200, משהו כזה.
כן.
ועוד בכלל, חלקה עוד גובל באינדונזיה, ויש בה מעל 800 שפות, שזה אומר מעל 800 שבטים לפחות, יותר, חלק גילו, חלק לא גילו, בשיא הציידים לקטים, כאילו חלקם ממש בשלב הזה של התרבות שלה. אבל עוד פעם, חלק מזה, כי הם באמת יכולים להיות בגדה מול גדה, והם שבטים אחרים, מדברים בדיאלקט שונה, יש שם עניין עם השפה הרשמית, אולי נדבר על זה גם עוד מעט עם רז, אבל זה מעבדה מטורפת שגם קרתה בשטח. זאת אומרת, אחד המילנובסקי, אחד האנתרופולוגים מאבות האנתרופולוגיה העולמית שהגיע לשם בתחילת המאה ה-20, ונתקע שם בגלל שהוא לא יכל לחזור לאירופה במלחמת העולם הראשונה, אז הוא למשל התחיל שם את מה שקוראים מחקר השדה, או המחקר שאתה חלק מהדבר, ותיאר שם שבטים. זאת אומרת, קורה שם באמת מחקר, ועוד הרבה אחרים מגיעים. זה ממש נחשבת איזושהי מעבדה אנתרופולוגית במובן הזה, ומי שאוהב את זה, מקניבליזם דרך אגב. זאת אומרת, זה הכל, כל קשת התרבות האנושית, עד התרבות המתקדמת.
השבטית, ביותר. כן.
בדיוק, השבטית מתקיימת שם, האמונות, הפולחנים, המאכלים, הקהילה, הכל. מחזורי הטבע. ומי שאוהב את זה, ורוצה לראות את הדבר האמיתי שבאמת בחלקו...
אז עדיין הכל מאוד פגני, או שהנצרות כמו הנצרות עשתה שם את הסיבוב שלה?
גם וגם, זה בדיוק היופי בזה. זאת אומרת, לא, תראה, ההשפעה שם היא לא מה שאנחנו מתארים. זאת אומרת, בגלל זה קצת מחריגים אותה. היא לא מה שקרה ברוב המדינות. כן, הגיעו, ואולי בטח מי שבתיירות חוות האדם הלבן כבר, אבל עוד פעם, התיירות היא עדיין מינורית. יודעים שיש עולם חיצון, אבל עדיין 30-40% בסך הכל יודעים קרוא וכתוב. זאת אומרת, זה הכל עוד בחיתולים, ואני לא יודע להגיד במספרים, כי אני לא בטוח שיודעים את זה גם, אבל יש עדיין המון שמנותקים מהאירוע העולמי. ובגלל זה, וגם מי שמחובר לאירוע העולמי, מחובר ב... אתה יודע, בקבל מאוד מאוד רופף, באינטרנט של חייגן,
כן,
מה
כן.
שנקרא עדיין, כאילו בצורה אחרת לגמרי, חוץ מפורט מורסבי, וכאילו המקומות, יש להם כמה ערים גדולות, שמחוברות תחת הממלכה הבריטית עדיין, צ'ארלס עוד יש לו שם תפקיד רשמי, אז כאילו יש שם משהו, אבל בגלל הגודל ובגלל, עוד פעם, יערות הגשם ויערות הטרופים, אני חושב שיש שם הרבה מאוד ניתוק, דרכי התעבורה שם הם מאוד מאוד, זה הרבה דרך נהרות או טיסות כאלה.
זה נשמע כאילו טיול כשל... טיילים מקצוענים.
זה טיול ש... קודם כל תלוי מה אתה עושה שם, אתה יכול...
אתה לא יכול להיות נוב במקום הזה.
לא, אבל המטיילים הקלאסיים יכולים, הם עושים טיול יותר קצר של שבועיים, כן עם טיסות, מה שנקרא טיסות כמו באפריקה כאלה, טיסות כן. של מטוסים קטנים. כן, שתים על נער וישנים על ספינות. יש שם גם תנאים נורמליים פלוס אפילו. אפשר להגיע עוד פעם, הבעיה במרכאות היא שהוא קצת יקר ביחס לימי הטיול, אבל עוד פעם, מי שרוצה, העניין הוא באמת החוויה האנתרופולוגית. דרך אגב, אני אומר את זה ואומר את זה ואומר את זה, זה כמו שאומרים את זה לאינדונזיה, אבל שרק אנשים, 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 אבל זה עולם טבע גם מטורף, פשוט כאילו מה שזועק זה אנתרופולוגיה, אבל זה עולם של עושר של טבע שאי אפשר לתאר אותו בכלל, גם אינדונזיה וגם פפואה, כאילו מתעלמים ממנו, שם רכסים והריגה, כאילו קוראים שם ויערות וחיות ואלף ואחד דברים, אבל הדבר שצף ובולט הוא הדבר הזה, והוא כמו שמורה כזאת במקום הזה, והוא גם, אתה יודע, גם מאוד רחוק, אז גם בגלל זה מעט אנשים יחסית מגיעים אליו, אבל למי שאוהב את העולם הזה של התרבות השבטית, בלי להיות שם, אני באמת חושב שזה סוג של גן עדן, שאתה מרגיש מתבלבל בו. כאילו, לי תמיד יש איזו תחושה שאתה במין זמן, כאילו אתה במין זמן, אך בתוך בועה של זמן
וגם
אחר.
וגם זה אולי אחד המקומות היחידים עוד שאתה יכול לקחת גם ריסק.
נכון.
זה מוסיף משהו מאוד, לחוויה הזאת.
מאוד, מאוד, מאוד.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
רז שרווליס, מדריך ותיק בפפואה ניו גיני, נכון. כותב הספר שרקרה קשת בענן. מה העניינים?
מצוינים, מה איתכם?
בסדר גמור.
תענוג.
ספר רגע על הפעם הראשונה שהגעת.
הפעם הראשונה למעשה הייתה בטלוויזיה של שחור לבן. ראיתי תוכנית על פפואה ניו גיני, ומצביע על השנתון שנולדתי בו, כן, כן. ראיתי תוכניות בשחור לבן, וידעתי שזה המקום הכי צבעוני בעולם.
וראית סוג של כתבה והסתכלת?
זה היה דיוויד אטנבורו.
זה היה אטנבורו, אוקיי. זה היה האוג'י של הדבר הזה, אוקיי.
ואז הבנתי שזה המקום הכי צבעוני בעולם, והבנתי שאני רוצה להיות שם. השנים עברו, הצבא נגמר, התרמילאות בשיאה, ואני עשיתי את פעמיי לפפואה. טיילתי בתור תרמילאי חודשיים.
איך מגיעים רגע?
איך מגיעים טכנית? אפשר מסינגפור, מנילה, מהונג קונג, דרך אוסטרליה. אני הגעתי מאוסטרליה.
אוקיי, אז קודם כל זה מסע ארוך ממש כדי להגיע.
כן, אני נחתי לפני יומיים מדלת לדלת, לקח לי 37 שעות, 4 טיסות.
יואו, יואו, כן. זה משוגע. אז אתה ממש צריך לרצות להגיע למקום.
כן, אתה ממש...
ואגב, ממש. רק אנחנו ממש צריכים, או בעצם הרבה בעולם צריכים מאוד לרצות להגיע לשם כדי להגיע לשם. אני מנסה להבין, אני מנסה להבין את התשוקה של אנשים להגיע... למקום הזה, כשיש כל מיני מקומות פראיים יותר אולי, או שבטיים, או כאלה ואחרים, אבל יש קסם שחוזר עם כל בן אדם שמדבר על המקום הזה.
כן, שבטיים זה קצת קשה להתחרות בפפואה ניו גיני, כי יש שם 830 שבטים שונים, שמדברים 830 שפות שונות, אז לא מגדל בבל, זה מין בבל הכי בבלית שיש, כמובן שזה מצע של גן עדן לאנתרופולוגים שהיו שם, וגדולי האנתרופולוגיה המודרנית עשו שם עבודה, זה הביא את הכל ככה מיוחד של פפואה. העובדה שאזור ההר החל לפגוש באדם המערבי הראשון לפני פחות מ-90 שנה,
זה מטורף.
ועד אז לא היה להם גלגל ולא היה מתכת,
זה מטורף.
מוסיפה. קמצוץ של קניבליזם שהיה בחלק מהשבטים.
זה טוב לטיבול, קצת קמצוץ קניבליזם.
כן, לחטוף איזה שוק מכל העניין.
כן, כן.
זה מגוון.
אגב, הקניבליזם שאני מכיר מהסיפורים הוא טקסי, הוא לא הישרדותי.
נכון, זה לא מישהו רעב קם ומנשק.
לא, זה משהו שהשמן רוקח עם איזה, נכון, עם איזה שארית.
לא, הוא יותר לכיוון, זה התחלק לשני סוגים. יש שבטים שאכלו קרובי משפחה שנפטרו כטקס אבלות, ויש כאלה
שאכלו
אנשי אויב. כן, יש כאלה שאכלו אנשי אויב שהביסו אותם וניצחו אותם.
כדי להראות להם, כדי לאיים.
מי אכל אותה? מי אכל אותה בסוף?
מעניין.
טרמינולוגית, דרך אגב, אנחנו גם מתעסקים בקניבליזם, כי אנחנו גם מביאים אהבה, בא לי לאכול אותך, את הנכד, את הילד, מרוב אהבה, וגם תבוסה, אני אוכל לך את הלב, אוכל לך את הראש. אצלנו פקה פקה, ושם תכלסו את זה בעצם.
וכאילו, כשחוקרים ואנתרופולוגים מבקרים שם, ומוצאים את המחקרים שלהם, אנחנו מגלים באמת... שכמו השבטים האלה, גם אנחנו היינו בדיוק ככה, או שיש משהו מאוד מאוד ספציפי לפפואה ניו גיני?
זה קצת קשה לעשות
כן, עשיתי הכללה גדולה, כן.
הרבה פעמים אומרים שהם כפרו בזמן, שהם בתקופת האבן וכן הלאה, זה הגדרות שאני לא כל כך מחזיק מהם, זה טוב לשווק את היעד תחת הגדרות כאלה, ואני משתמש בזה גם למרבה ככה. כן. הזדמנויות, אבל בתכלס הם אומנם לא היה להם מתכת ולא היה להם גלגל, אבל הסדר החברתי שלהם, הידע שלהם בהרבה תחומים, זה שהם איבדו חקלאות בצורה מוכחת ארכיאולוגית מזה 9,000 שנים, שהופך אותם לאחד התרבויות הוותיקות ביותר לעשות את זה, דרך אגב יחד איתנו, השר הפורה. אז בקיצור, זה מישמש גדול שתוסיף לו את הפרפר הגדול ביותר בעולם, ואת אש הלילה הגדול ביותר בעולם.
אין על אש הלילה הגדול בעולם. לא, אבל למה שאלתי? שאלתי כדי להבין אם באמת בשתי נקודות שונות בעולם, בכדור הארץ, התרחשה אותה הקהילתיות, אותה ההתפתחות, ופה יש פשוט, כמו שאתה אומר, קפה בזמן, וזה, אפשר לראות את זה, אפשר ממש ממש לראות את זה. או שיש כאן משהו שהוא נורא נורא ייחודי, והוא נורא לא קשור לתרבויות אחרות.
כן, לא קשור לתרבויות אחרות, כי היו תנודות, והיו נדידות, והיו זליגות של אוכלוסיות מפה לשם, וזה לא פריז באמת בזמן, אבל כן היו הרבה שבטים שהתבשלו בתוך עצמם, בעמק של עצמם, היו מבודדים גם בגלל הטופוגרפיה המחורצת, המבוטרת, הפסגות הנישאות, הנערות השוצפים והגשם הטרופי הפסיכי, 7,000 מילימטר גשם בשנה במקומות מסוימים. כל זה ועוד, והיריבויות, בודדו אותם ויצרו מין כיסים כאלה, שבגלל שההשפעות החיצוניות היו יחסית קטנות, אז נוצרה איזה קרקע פוריה למחקר. בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההיסטוריה.
דרך אגב, לא, סתם, אפרופו ספרים וזה, אז ברובים חיידקים ופלדה, יש פרק שלם שמדבר על הדבר הזה שנקרא התפתחות, ובעצם אומר לך את ההפוך על הפוך, אומר לך שיש היום ילדים בפפואה, שהם על פניו מול העולם המערבי נחשבים פרימיטיביים, אבל יש להם יכולות שהילד בניו יורק לא יגיע אליהם בחיים היום.
ברמת הקראפט.
ברמת מלא דברים. ברמת מחשבה, התמצאות, עבודת יד. כן, אז כאילו השאלה מה זה התפתחות במובן הזה, אתה יודע, כאילו...
ברור, יש לי שאלה, האם מהצד שלהם לא היה איזשהו רצון כן לקבל עליהם את הקדמה שבטח הוצעה להם בדרך כזו או אחרת, כי זה לא שמורה ואין כאן איזה פיקוח שמישהו כאן שומר שלא יתערבבו פה הדברים ובן אדם לא יקבל רגע... סלולרי טוב ליד. אז אני מנסה להבין איך זה עובד. יש שבטים שכן זרמו יותר, או איכשהו כל השבטים האלה, כל ה-800 פלוס, כולם אמרו בבת אחת, אנחנו לא מעוניינים בכלל.
לא, כולם אמרו רוצים אנחנו. בחפץ לב, וברגע שאני אשים לך גרזן מתכת לעומת גרזן אבן, ואת אותו קנות תעשה במאית הזמן, כן. אז תחשוב שאת העבודה שלך, אני נותן לך כלי שעושה במאית הזמן,
נוצרות
פה לא מעט גם בעיות.
אבל אז מגיעים כל מיני כל... דברים שהם קשורים באמונה, וקשורים במסורת, וקשורים בקהילה, ושיתור חברתי, ואז אומרים להם, אסור לנו כי זה יפגע במרקם החברתי שלנו.
נכון, אבל זה הגיע במארז של נצרות, וזה הגיע במארז של... חוקים חדשים שהפסיקו חלק ממלחמות השבטים, הפסיקו את הקניבליזם, שיפרו תוחלת חיים, סניטציה, פחות מוות בלידה, אלף ואחד דברים שהם הוקסמו מהם, כמו גם הטכנולוגיה כמובן. באיזשהו שלב דווקא הייתה איזו התפכחות, והם הבינו שהם לא הולכים להיות מדינה מערבית. הם לא הולכים להיות ממש אוסטרליה, שזה היה מודל מדרום, כן. שהוא זה שניהל את המקום עד 1975, ואז היה איזה שילוב של סנקרטיזם בין הדת המקומית לנצרות, ואני חושב שזה השלב המרתק. זאת אומרת, לראות אותם כמו שפעם, זה אולי איזה קניית לב רומנטית, כמו שפרופסור ינקלרה אמר, אבל האותנטי זה למעשה מה שקיים. והאותנטי זה שהיום אני שולח, היום קיבלתי בבוקר תמונות מחבר עם איך הם בונים את בית הרוחות, והיום הביאו את הרצפה ופרסו אותה, והיום בערב יהיה פסטיבל, והוא משתף אותי, כי בית הרוחות, שזה מרכז דתי של הכפר, הולך ומוקם, והוא שולח את זה בוואטסאפ.
כן, ויהיה אולי איזה שידור לייב אפילו משם, אתה אומר.
כן, כן, זאת אומרת, אין בעיה באופן תיאורטי, אם היינו בוויז'ואל, הייתי מעלה אותו עכשיו לשיחה, הייתם רואים איך הם מטפלים בבית הרוחות שם. אז כן, יש שעת מז כזה שהוא מאוד מאוד מעניין, גם השכלה הגיעה, חוק חינוך חובה, גם תרבות צריכה, כלכלת כסף, גם אורבניזציה של 25% מהאוכלוסין, גם הנצרות כמובן על 56 קבוצות.
אורבניזציה, אתה אומר, זה פשוט עיר, יש ערים.
עיר, כן, עיר, עם פיצה, גלידה, כל הגישפט.
אוקיי, אוקיי. זה...
ואתה עדיין מאמין בכמיעת הלב הרומטית שיש שבטים שעוד לא גילו אותם?
לא, ממש לא. לא, לא.
אוקיי. מה היה האחרון שהתגלה, אגב?
ב-1984 היה מפגש עם שבט, שהוא לא רק שהוא לא חשב וידע שהעולם עגול או שטוח, הוא חשב שכל העולם זה העמק שמקיף, שהוא בו נמצא, ורצי הערים מסביב.
בא לי לבכות. בא לי לבכות כאילו, מאיזה אושר זה? איזה אושר זה? אוקיי, זה שני דברים. אחד, איזה אושר זה לחשוב שכל מה שאתה ומי שאתה זה העמק הזה.
מדהים.
כי אז אתה גם אומר, זה כל מה שיש לנו, חייבים לשמור על הדבר הזה, אנחנו חייבים, זה הדבר, אוקיי? במשך דורות, זה היפה שעושה לי דמעות בעיניים, והדבר השני שעושה לי, זה, רגע, כמה עוד יש? זאת אומרת, זה לא לגלות חייזרים, זה לגלות שאתה חייזר. שאתה חייזר, ויש כאן מלא מסביבך.
המפגש הזה אומר מרתק.
כן, אז זה קרה ב-1984. 84, וואלה, אנחנו כבר היינו בחיתולים הרבה זמן.
מה זה, אני ראיתי אולימפיאדה.
לוס אנג'לס.
כן, 84.
כן.
טוב, קירי, רז, תודה רבה, 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 כן, זה אף לי. מרתק, מרתק ממש, ממש. אנחנו חייבים לעשות את זה. נראה לי שזה ברשימה לגמרי.
כן, זה לגמרי.
חייבים לנסוע.
חלום.
טוב, צריך לפנות איזו תקופה.
כן?
איזו תקופה רצינית.
לגמרי.
תודה.
תודה.
אני בדצמבר שם.
סגור. תודה. שבת שלום.
ביי להתראות. ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
נפתלי הילגה. נפתלי או נפתלי? זה לפעמים...
נפתלי, נפתלי. נפתלי, רק נפתלי טוב. כשאני עושה משהו לא בסדר.
לא, יש לי חברים שהשם משפחה זה נפתלי, אז כולם זה נפתלי. אוקיי, בסדר. צלם וחוקר תרבויות ומרצה. ספר רגע על הרומן שלך עם פפואה, כי כל מי שמדבר עליה מדבר עם איזה ברק בעיניים, ואני יכול להבין את זה, אני באמת יכול להבין את זה.
האמת, זה טיול של פעם בחיים, אני חולם על הנסיעה הזאת לפפואה כבר, לא יודע, זה 15 שנים.
כן.
וזה התחיל עם משהו שנורא מרתק אותי שאני עושה למקומות בעולם. אני תמיד מנסה ליצור קשר עם קהילה יהודית. כלומר, תמיד מרתק אותי לאיך אנחנו חיים במקומות שונים בעולם, תרבויות שונות.
כן.
ואיתום שמעתי, קיבלתי איזו ידיעה על שבט שקניבלים בדימוס שהתחילו לאכול קשר. קניבלים
בדימוס. שהתחילו לאכול קשר?
אוקיי.
כן, תשמע, וזה ריתק אותי. אז אני תחשוב על קבוצה כזאת של כמה עשרות אנשים נוצות בשיער, בצבעים, וכולם צועקים ביחד שמה ישראל. אז אני הייתי מת לראות את זה, ומאז אני חולם לצעוק לפפואה. ולקח זמן, אבל השנה הזה בסוף יצא, והם כבר לא עומדים עם נוצות בשיער, עם צבעים, בגוף וצועקים שמה ישראל, אבל המפגש עם האנשים לא היה מרתק. כלומר, אתה יודע, יש פפואה, קודם כל, הנצרות הגיעה לשם לפני 100 שנים,
כן.
משהו כזה. ואנשים באיזשהו שלב בפפואה בסדר, התנפסו, אבל ראו שזה לא עונה על כל השאלות, אמרו, נלך למקור, במקור זה היהדות.
רגע, 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 אבל אז אתה בעצם אומר, כי לא הייתה שם נדידה של יהודים אל פפואה, וכמובן שלא מלכתחילה היו, אז אתה אומר שבעצם נוצרים, מקומיים שהפכו נוצרים, הפכו גם יהודים אחר כך?
תשמע, זה מתחלק כמובן לרבה לכמה חלקים. כלומר, יש קבוצה שבאחת המקומות הכי נידחים בפפואה, מערב פפואה, שאין תשתיות ואף אחד לא מגיע לשם כמעט, שם יש קבוצה של אנשים שהם חושבים שהם מאז ומתמיד יהודים.
זה אני מנסה להבין.
הם הגיעו אחרי גירות
ספרד, אוקיי.
גרנו הספינות ואיכשהו הגיעו לפפואה.
וואלה.
והם חשבו שהם יהודים, תמיד. והיה איזה חוקר אמריקאי, אני חושב שלפני כמה שנים עשה בדיקות
DNA,
ויש איזה משהו שמעיד על המקור המזרח תיכוני. ודיברתי עם אנשים שם, אמרו, כן, זה הפתיע אותנו, לא, לא הפתיע אותנו בכלל, כמו אנחנו תמיד ידענו שאנחנו מוצא יהודי, רק מנותקים לגמרי.
כמה, כמה, כמה מדובר שם על הקהילה הזאת?
אז זה לא בדיוק ברור, השבט גוגודלה זה משהו כמו 20 אלף אנשים,
ומתוכם לא, זה,
לא
זה המון.
כולם מרגישים יהודים, וקשים עוד לדעת.
יהודים, הם יהודים, אז הם יהודים. אם הם מתלבטים וזה, אז הם יהודים. אם הם לא בטוחים וזה, זה...
איך היה המפגש איתם אז?
תשמע, סופר מרגש, כלומר, אין הרבה זרים שמגיעים לשם, פה ושם מגיע לשם איזה ישראלי, אתה מגיע לאזור של ביצות ומלאריה, ואין תשתיות, ואין כלום, ואתה רואה בית כנסת פתוח לגמרי, אין קירות, רשע כזה גג, ופתאום דגל ישראל ומנורה וחנוכיה, וכולם מתרגשים שאתה בא, ואנשים הולכים עם שלטים, כן, תמונות כאלה של bring them home, של החטופים שלנו, ואתה יודע, זה באמצע שום מקום. אז זה באמת הסופר מרגש, ולראות אותם, להתדבר איתם, וממש מחמם את הלב. אבל מצד שני, יש גם קבוצה של נוצרים, נוצרים שומרי שבת. כלומר, הם הפסיקו לחגוג את החגים הנוצרים, הם התחילו לשמור שבת ולהתלצום בכיפור ולאכול מצות בפסח, אבל הם נוצרים. מאמיני ישו, מאמיני ישו שמקיימים את החגים היהודים, בחלק מהם החליט להתגייר. עכשיו אני לא יודע מי בדיוק גייר אותם, זה עמותה צפון אמריקאית, אני חושב שכולנו, ואז יש איזה רב שמגדיר את עצמו רב בלי במזרח פפואה, שהוא מנהל את הקהילה שם, ועם רגש מאוד גדול לישראל וליהדות, והוא מתחיל לגייר גם אנשים אחרים, אז בסוף כולם צריכים להתגייר. ופגשנו גם כאלה קבוצות בהרים, כלומר, זה סופר מרגש, כלומר, שאתה יודע, אנשים עם המון רגש ואהבה ליהדות, והכל נראה להם רחוק, ואתה מביא להם איזה דגל ישראל או נר הבדלה, הם אומרים, וואו, שנים לא קיבלתי כזה דבר. אז זה היה ממש סופר מרגש.
שמע, אתה מדבר על זה, אפרופו ספרים, את הדברן של מריו ורגס יוסה, אז אני אדאג לזה. אתה מכיר אותו, נפתלי?
כן.
אז זה בדיוק מספר על זה באמזונס, על שבט שכאילו, זה מטורף.
נכון. כאילו,
שבט יהודי באמזונס, שמחפשים אותו, לא משנה, זה באמת ספר מדהים, אבל זה בדיוק, אני כל הזמן אתה מדבר, ואני מדמיין את זה.
הייתי לפני כמה שנים באפגניסטן, גם באפגניסטן יש קבוצות
שמוסלמים,
שהם מגדירים את עצמם.
אבל המרחב, זה מרחב יבשתי, יש בזה באמת בדיוק משהו שהוא, גם אמריקה הלטינית זה נשמע לי דרך אגב הגיוני, אבל הייתי מדמיין שלפפואה.
בקצה של העולם, קצת ליד אוסטרליה.
אנחנו מדברים על פפואה, אבל הייתי לא מזמן במדגסקה, ואתה יודע כמה יהודים יש במדגסקה? תלוי, בין
0
לכמה
מיליון. אבל שלא נשאר רגע רק בגטו הזה שלנו, בוא נדבר רגע בכלל, כן, פסטיבלים, מתי לנסוע, תן לנו קצת על הטיול שם, על איך עושים את זה.
קודם כל, אתה יודע, זה לא טיול ללונדון ופריז.
כן, 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 זה לא רגיל, זה לא מהרגיל, כן.
ולהסתפק בבתי מלון, שלא תמיד בתי מלון, ולא תמיד יש מים זורמים, ולא תמיד... אין תנאים לפעמים. אבל כשאתה מוכן לשלם את המחיר הזה, אתה חווה חוויה מדהימה.
כשאתה נכנס למיינדסט הזה, שאתה לא עכשיו הולך לאיזה משהו...
בדיוק, אנחנו גם רז, דיברת אותו, אני מניח שגם חושב שנשמע לי קודם, הוא הכין אותי, הוא ידע למה לצפות, וידע לנו למה לצפות. ולכן לא התרגשנו יותר מדי מזה שפתאום 80% מהלחות, 40% חום, ואתה 5 ימים לא רואה חשמל ולא בסגן ולא כלום. זה בסדר, התמורה שאתה חווה היא מדהימה, אתה באמת, אם אתה רוצה לדעת איך אנחנו חיינו לפני 2000 שנים, צהל פפואה. עשה לאזורים בערים בפפואה, עשה לספיק, נער הספיק, וקשה, אבל מרתק. ובתור צלם זה חגיגה, כלומר, היינו ב... אתה יודע, אנשים מסתכלים על הפסטיבל הגדול של פפואה, זה אירוע שמקיים כבר משהו כמו 70 שנה, פסטיבל גורוקה, זה מפגש...
גורוקה? מה המשמעות של גורוקה?
גורוקה זאת עיירה בערים. פעם בשנה מפגשים שם באמצע ספטמבר, עשרות, לפעמים מאות שבטים, וכל אחד מביא את הצבעים שלו, את הריקוד שלו, את המוזיקה שלו, את התרבות שלו,
ויש שלום בין כל השבטים האלה? יש איבה, יש...
זאת בדיוק המטרה, זאת בדיוק המטרה של גורוקה, של פסטיבל גורוקה. זה מפגש בין השבטים, כדי לנסות למנוע את הקרבות, את המלחמות, שעד היום קיימות בין השבטים, ולהפגיש אותם.
זה דרך אגב תופעה ידועה, זה מבנה חברתי.
ובוא תכיר את הצד השני, בוא תכיר את השבט השני, במקום להילחם בו, וזה מין שואו אוף כזה של כל...
זה דרך אגב לא רק ההיכרות, כאילו יש על זה מחקרים באנתרופולוגיה, שכל המפגשים האלה בסוף, אז עצם זה שאתה מתכונן אליהם עכשיו חודשיים, שלושה, זה מייצר איזה מבנה חברתי בשבט, שמתעסק בדבר עצמו ולא במלחמה, ואותו דבר החודשיים, שלושה של אחרי. האירוע הזה כולו, זה קורה בהרבה דרך אגב מפגשי שבטים בעולמות שבטיים, וזה ממש, ממש משכין שלום בסוף.
ובטח יוצר גם נישואים של שבטים ושבטים אחרים כנראה.
יש מצב.
שזה גם כן משכין שלום הרי היסטורי.
זה מקום של מפגש, כלומר, מפגש תרבותי. בפפואה יש יותר מ-800 שפות מדוברות. אז הם לא ממש מבינים אחד את השני שכל אחד מדבר בשפה שלו.
אני רואה תמונות מהפסטיבל הזה, זה משוגע. מדהים.
אפופו שלום, בהידברות, במפגש, שמעת על האי בוגנביל?
לא.
בוגנביל זה חלק מפפואה, אי עם 250 אלף בני אדם, קרוב מאוד, הרבה יותר קרוב לאי שלמה מאשר לפפואה, אבל הם חלק מהמדינה. עכשיו, הייתה שם, יש להם אוצרות טבע מדהימות של נחושת, של זהב, של כסף, ולא מפתיע במיוחד, האוסטרלים, הבריטים השתלטו על זה, וחיכו את הכסף בין פפואה הממשלה לביניהם, והם שם קיבלו 2%, אבל מה הם גם קיבלו? זיהום נוראי, ששפכו את כל הכימיקלים לנערות, ומתו אנשים בשנות ה-70 וה-80 עם מחלות, וילדים נועדו, דברים נוראים.
כן.
ושנות ה-80, 90, היה שם מלחמת אזרחים, שהתוצאה של מלחמה, לא רק היה שיותר מ-15% מאוכלוסייה נהרג, אלא גם הסכם שלום, שבסוף שלב מפתיח להם לקבל עצמאות. אמרו זה ייקח זמן, אבל אנחנו כנראה מאוד קרובים.
מה, הם פרסו את זה לאיזה 25 שנה?
כן. ב-27 אמורים לקבל עצמאות. עכשיו, אנחנו נפגשנו שם עם אנשים, אתה יודע, לוחמי חירות, כמו ג'יימס טאנס, הוא היה פעם ראש ממשלה שם, ועכשיו הוא מקדם את העצמאות, והוא אומר, תשמע, האויב שלנו פעם, זה פפואה גינאה החדשה, אבל ברגע שנקבל עצמאות, זה השותף שלנו. זה צריך להיות השותף שלנו. ואנחנו נצטרך להסתדר איתם, אנחנו נצטרך להתנהל דיאלוג איתם, הרי עם מה נלחם? נלחם עם הידיים, ניתן להם גרופים? לא, אנחנו חייבים לשתף איתם פעולה. לכן היום כבר אנחנו מקדמים את הדיאלוג, ואנחנו אולי עוד לא מוכנים ב-27 לעצמאות, אנחנו צריכים עוד קצת לחוקק פה חוקים כדי למנוע שחיתות ודברים מהסוג הזה, אבל אנחנו בדרך.
אבל האי הזה הוא לגמרי בתוכנית הטיול כשתשים למקום הזה?
תראה, היא מרתק.
לא, אני שואל, אני לא יודע. אם אתה כבר שם, אתה חייב לבקר גם באי הזה?
נסעתי בבוגנביל בגלל הסיפור הפוליטי, וראיתי אי מאוד מאוד יפה, אי טרופי, שהירות הגשם נשפחים לתוך הים, ויש עוד אי שבמש הייתי ממליץ למצוא לשם, כלומר, זה אי ניו איילנד. ניו איילנד ואירלנד החדשה, הם לא קריאטיביים במיוחד עם השמות שלהם.
כן, יש שם הרבה ניויים. כן.
יש הרבה ניויים, כן, בדיוק. אבל זה אי די נידח, ויש שם איזה כביש אחד לאורך האי, ואין שם גם כמעט מכוניות, אבל אחת האיים היפים שראיתי בפפואה, באמת עם אנשים רגועים, ואין סכנות, ואף אחד לא מחפש אותך, ויש להם זמן לדבר אחד עם השני.
כן, אתה מתאר משהו שלא, אני דווקא, אנחנו היום בתוכנית האחרונה, אז אני אומר, אין לזה סוף.
כן.
ויש משהו באזור הזה שם, גם במיקום, בצבעים, שהוא מאפנט אותך. הירוק והים והבטוליות הזאת. ובכלל כל האזור הזה של יהיה האוקיינוס השקט, שהוא פחות מטויל בעולם, גם אם זה יהיה שלמה כן. והפולינזים וכאלה, זה גן עדן, זה מקומות שהם גן עדן, וכן.
הם שווים את המאמץ.
מתי?
נמצא. נפתלי.
אתה תמצא.
לגמרי.
נפתלי, אילקן, תודה רבה רבה.
תודה.
תודה לכם, תודה רבה.
שבת שלום.
כן, יאללה, סגור.
יאללה. ביי. תודה רבה. ביי ביי.
בקיצור?
כן, בקיצור. אז מתי?
כמעט כל הזמן. עוד פעם, שאלה כן פסטיבל או לא פסטיבל, אזור טרופי, יש אזורים...
ממה שראיתי התמונות האלה מהפסטיבל, זה נראה...
אז יש, מלא, אז יש מלא פסטיבלים, הם גם לפעמים מאוד שבטיים, יש שם הרבה כאלה. כמעט כל הזמן אפשר לנסוע לשם, יש עונות יותר גשומות כמובן ופחות.
לא שאלתי אבל... אם יש את הדבר שאתה הכי אוהב לעשות, יש את האפשרות פשוט לחיות איתם?
כן.
פשוט
כן,
להיות שם?
כן, הנה רז, רז דוגמה מעולה, רז פשוט חי, אבל עוד פעם זה תרמילאים לגמרי. ממש, ממש אפשר לחיות איתם. דרך אגב, גם אם אתה מגיע לכפר קטן ואתה בסוף ישן אפילו בגסטרס שלך, אבל אתה שם עכשיו שבועיים, אתה כן. חי איתם, בלי להסתכל בכלל, זה, אתה כן. חלק מהדבר, כי יש... מקום אחד לקנות באוכל, ואתה אוכל רק איתם, כאילו אתה שם. בכפרים הקטנים האלה, אתה לא יכול להסתתר. אבל כן, זה קיים, ומבחינת העונה, עוד פעם, זה רק ענייני הגשם שם, מה שמפריעים. ממש.
דיברנו קולינריה חוץ מקניבליזם, אבל אני מניח שזה מאוד עשיר טרופית.
מאוד עשיר טרופית, מאוד שונה בין ההר לעמק, ובין האזורים השונים. מלא בפירות ומלא בדגה. עוד פעם, אם אני שם רגע רחוב, כי אתה תמצא שם המון המון דברים שהם כן. שונים, אבל למשל שיטת בישול שקיימת בכל העולם, פה גם ששאלת את רז, כן. אז יש שם בישול באדמה, זה נקרא מומו, שאתה דווקא ירקות שמבושלים בתוך עלים.
של ששמים, בננה, לא? אבל,
כן, לפעמים, או של... ושמים אותם בתוך בור באדמה. אז כאילו יש שם דברים שהם מאוד פפואנים, הנה, מראים לנו את זה פה אבל עכשיו, לא חסר שם כאלה, אבל זה מאוד מאוד מגוון, מאוד עשיר, ומאוד בסיסי באופן מסוים, כמובן, כמו כל המדינה הזאת.
כן.
כן.
חוויה מיוחדת?
אז תשמע, לא דיברנו על זה בכלל, ולא נגענו בכלל בעולם הטבע, אבל כל מי שאוהב צלילה, זה אחד מאתרי הצלילה.
וואלה.
בטח. הכי נחשבים בעולם, גלישה מהכי נחשבים בעולם, כאילו זה עושר של טבע מטורף, והחוויות האנתרופולוגית הן כאילו go without saying כזה, אז כאילו מה שאתה, כמה עמוק שאתה רוצה להיכנס, אז אתה, זה תלוי בך יותר, אבל דווקא, כן, צלילה וזה, זה נראה לי אפשר לנסות.
על מה אפשר לוותר? אם אנחנו כבר הגענו עד לשם, על מה נוותר? אולי האי
לא
הזה,
יודע,
אולי
זה...
האי ההוא, אבל...
כן, אני הייתי כן מתרכז במיינלנד, מה שנקרא, ועוד פעם, תראה, רוב, אם אתה תרמילאי זה סיפור אחר, ואז יש לך המון התלבטויות, אבל רוב מי שמטייל, שיש לו עכשיו שבועיים או שלושה, בסוף מטייל את הטיול שהוא גם רואה את העמק, וגם את האר, וגם את הערים, עושה איזה מיקס כזה, אז אין ממש המון התלבטות על מה לוותר. ההתלבטות היא מתי נוסעים, ולכמה זמן, והאם לשם, ודרך אגב גם, לשאלתך, כאילו נוסעים לשם מעט, לא רק בגלל... כי זה בסוף רחוק, וזה בסוף יש דברים הרבה יותר קלים okay. להגעה, דרום מזרח אסיה ויפן, כאילו גם אפרופו מה שנפתלי אמר, לינה, אז אפשר למצוא שם לינה נורמלית, אבל היא בטח לא תמיד תהיה מפנקת, אז זה צריך ממש לרצות את זה, אבל יש מספיק שרוצים, אבל זה...
אוקיי,
זה
לגיטימי.
חזק.
לגיטימי.
לגמרי.
לגיטימי לגמרי.
יס.
זו תוכניתנו האחרונה. היה מאוד 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 כיף.
נכון.
ובתקופה שכל הזמן הזה שעברנו, זה היה בדיוק המוצא שלנו, לפחות שלי, כי אתה זה המקצוע שלך, אתה גם נסעת הרבה תוך כדי, אבל אני אומר לך שמבחינתי זה היה ממש כיף כל פעם לברוח יחד איתך למקום אחר, וקצת לקבל את התרבויות האלה, ולשמוע אנשים מאוד 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 חכמים, שמספרים לנו את הסיפור של המקומות שבהם ביקרנו וירטואלית או בדמיון, זה היה תענוג גדול, גדול,
תודה
גדול.
תודה רבה, ואם אנחנו הצלחנו פה בעולם התיירותי עכשיו המקצועי, כן. לתת לאנשים קצת נקודות למחשבה,
ממש.
ואולי קצת לטייל אחרת, ובאמת לשמוע נקודות מחשבה אחרות, ובעיקר, בעיקר, להיות קשובים לתרבויות אחרות, זה מבחינתי הרווח הכי גדול.
כן, שזה אולי המפתח לחיים
טובים
יותר.
כן, לגמרי, זה מפתח, להיות קצת יותר קשוב, קצת פחות שיפוטי, להתבונן. קוראים לזה להתבונן, ולא להסיק ישר מהר, אבל כן, מי שמטייל הרבה, אני חושב שזה קורה לו באופן טבעי כמעט, כי הוא מבין...
זה מרק טוויין, מרק טוויין, כל הזמן ממש, זה הדרך...
באמת.
להילחם בבערות, ובגזענות, ובזה, זה פשוט...
לטייל.
To see the world.
הוא צודק מאוד, מאוד מאוד מאוד. אני מסכים.
אה, היו לו כמה נקודות.
הוא לא רע, הוא לא רע.
כן, לגזען הזה.
הוא גם פה טייל. יש לו ספר פה, לדעתי.
כן, כן.
מסותה אלה, משהו כזה, יש לו. כן.
שמחתי מאוד.
גם אני, תודה רבה, ממש.
תודה לך. ממש.
תנקס, תודה.
תענוג. ותודה לאורך והמפיק שלנו, יאלי שביט, וגם לאורך המפיק המיתולוגי של התוכנית. אם הייתי זוכר את השם שלו, הייתי כמובן אומר, אבל הוא היה נחמד, הוא היה עם מדים של...
נבחרות כדורגל.
נבחרות כדורגל.
כן.
היה חמוד. היו לו כן. ירחיים טובים, כן. כמו שאני זוכר.
זיו משהו.
על הביצוע הטכני, יונתן כהן, תודה רבה, ולכל מי שהיה פה,
ודיגיטל.
ועל הדיגיטל, טל אלפקס, כפרה עליו.
לגמרי.
From start to end. תודה רבה.
תודה רבה. לכולם.
ביי, חברים. ביי. שבת שלום.